טוב לכולם. פרשת נוח, שיעור פרשה כפשוטה. נתחיל עם איזה משהו כללי, לפני שניכנס ממש לפסוקים עצמם. יש משהו בפרשת נוח שאני מטריד אותי. חז"ל בתחילת הפרשה, ממש נקרא לזה במרכאות, יורדים על נוח, אפשר להגיד. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, ויש דורשים אותו לגנאי. את האלוקים התהלך נוח, אז ישר משווים את זה לאברהם, נוח הצח סעד לתומכו. אחרי זה יש פסוק שאומר שהוא נכנס לתיבה מפני מי המבול. זאת אומרת שעד שתחקו המים, הוא כאילו לא האמין, היה מקטני אמנה, אומרים חז"ל. כאילו, לקחו את הדמות של נוח ובוא נגיד, כשאתה רואה את הפסוקים ואתה רואה כאילו מה שחז"ל עושים עם זה, זה קצת נראה, יש פה איזה פער שהוא לא מובן. בפסוקים עצמם, וואלה, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, הלוואי עלינו כאלה מחמאות. ופתאום חז"ל כאילו מאוד מקטינים את זה. מה הסיבה? חז"ל לא סתם זה נקיטת עמדה כזאת כלפי נוח. אני אגיד בקצרה, זה דבר שאפשר הרבה להעריך בו, אבל אני חושב שזה פחות, המטרה של חז"ל פה זה פחות להנמיך את נוח ויותר להגדיל את אברהם אבינו. היה לנו עכשיו 10 דורות שהיו די רעים, עד שפתאום הקדוש ברוך הוא כבר זה הגיע למצב סוף פרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא מצטער, נכון? ויאמר השם כי רבה ראה את האדם בארץ, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. זה מגיע לאיזה מין נקודת משבר, ואז פתאום נוח, ובן אדם יכול להתבלבל ולחשוב, וואלה, נוח זה המודל שלנו. וחז"ל פה, הם הכל בהשוואה לאברהם אבינו. שלא נתבלבל, נוח זה לא המטרה, נוח זה לא היהודי, זה עדיין, עוד לא הגיע היהודי הראשון לעולם. אז נוח הוא איש טוב, הוא בסדר, אבל הוא לא היהודי הראשון, וההבדלים הם ענקיים בין אברהם לנוח. זה בעצם מה שחז"ל עושים פה. נוח הולך אחרי האלוקים. אברהם הולך לפני האלוקים, הוא מקדם את המציאות. נוח הוא ממלא פקודות. אומרים לו, הולכים להרוג את העולם, בסדר, מה אתם רוצים ממני? לבנות תיבה, נבנה תיבה. 120 שנה בונה תיבה. מה הוא עושה? כאילו מין פסיביות כזאת. אומרים לך, העולם הולך להיחרב, הכל הולך להשתנות. אברהם אבינו ממש, בכל נקודת מפגש שלנו עם אברהם אבינו, בהמשך, אנחנו רואים בן אדם שמשנה את העולם, בן אדם שלא מקבל שום דבר כמוסכמה. הוא מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר. אומרים לו שהולכים להחריב את סדום, האויבים הכי גדולים שלו. אחי, הוא קורא בשם השם, הם הכי הפוך מזה, הוא מתפלל, מתווכח, לא מוותר. אחרי זה הוא קורא בשם השם, הוא הולך לפני השם, הוא מקדם את המציאות. הוא לא מקבל שום דבר, הוא פשוט הופך את העולם, זה יהודי. ובן אדם יכול להתבלבל, מגיעים לפרשת נוח, וואו, נוח. באמת, תחשבו גם על השם שלו, נוח. זה מין נוח, לא, הכל נוח. בחסידות קוראים לזה צדיק בפרווה. יש צדיק שמחמם את כל העולם, יש צדיק פרווה, שם לעצמו מעיל, דואג לעצמו. הוא גם נכנס לתוך תיבה, והוא מכנס, זה מין תקופה כזאת של נוח, כאילו זה מין הסתגרות כזאת של העולם, העיקר שלא יהיה רע, אסור מרע. אבל זה לא יהודי, יהודי זה עשה טוב, יהודי זה לפרוץ קדימה, יהודי זה לשנות את העולם. איך כתוב שם שאברהם נוטע אשל וקורא בשם השם, מלמד את כולם, כך אתה רוצה לאכול, דברך. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. לך לך מארצך ומולדתך בית אביך. אברהם אבינו לא עומד שנייה אחת, מתקן את העולם, מזיז את העולם, מניע את העולם. ונוח הוא נוח. אז חז"ל פה בכביכול מתקפה הזאת על נוח, הם לא באים להתקיף את נוח כמו שהם באים. לדעתי, להאדיר את אברהם אבינו ולהגיד להם, תחכו פרשה אחת. סבלנות, עוד פרשה, ואיך אומרים, יגיע הדבר האמיתי. אלה תולדות, נתחיל עכשיו את הפרשה עצמה. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו. אומרים חז"ל, זכר צדיק, לברכה. אנחנו מכירים את זה כשאדם נפטר, אבל המקור זה מכאן. כשהזכרת את הצדיק, תספר את שבחו. ויותר מזה, זה לא משהו טכני, זה משהו ברמה מהותית. מה זה זכר צדיק לברכה? למה שאתה מזכיר את הצדיק? כאילו, למה הוא צדיק? מה, אתה לא נותן לאדם סתם כותרות. זה לא עובד ככה. אז אתה אומר שהוא צדיק, תגיד למה? איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. כן, אז פה אמרנו שני דברים, א', בדורותיו ולא בדורות אחרים, השאלה אם זה לטוב או לרע, נכון? האמת זה מאוד מודגש, בדורותיו. כתוב גם בהמשך, כי אותך ראיתי, כשהקדוש ברוך הוא פונה לנוח ממש, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז עוד פעם, זה גם בדור הזה, וואלה, אפילו בדור הזה אתה צדיק. או לא, אותך הייתי צדיק לפניי דווקא בדור הזה, ובדורות אחרים לא היית נחשב לכלום. אז יש שתי הגישות כאן. ואת האלוהים מתהלך נוח, זה מה שהזכרנו כבר קודם, שנוח הולך כזה אחרי האלוקים. האלוקים אומר לו, אז הוא עושה. הלוואי עלינו, כן? אבל במובן מסוים, אבל כאילו הוא לא פורץ קדימה. וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת, ותשחט הארץ לפני אלוהים ותמלא הארץ חמס. מה זה חמס? התרגום פה אומר על חמאס חטופים, גנבים, אנשים שחוטפים דברים, אנשים שחומסים דברים, כן? רש"י אומר שתשחט, זה לשון, זה גם עבודה זרה וגם ענייני עריות. וחמאס זה גזל. בקיצור, השחטה מלאה, גם זה השחטות במובן הכי מוסרי של העולם, לא, אפילו לא במובן הדתי כאילו. זה במצוות כאלה, זה בדברים כאלה שכל העולם אמור להיות מתוקן בהם. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אומרים חז"ל ממש, אפילו הבעלי, זה הגיע למצב, העולם כל כך ירד במדרגתו, שאפילו הבעלי חיים שינו את בני מינם, שזה דבר שלא אמור להיות. בעלי חיים בדרך כלל אין להם יצר הרע, הם הולכים כאילו לפי הטבע שבו ברור אותם. כאילו המצב הרע שהיה בעולם כל כך השפיע על כל המציאות, שכל המציאות הפכה להיות רעה. ויאמר אלוהים לנוח. למה הוא מדבר לנוח, אלוקים, מכל העולם הוא מדבר לנוח? כי נוח הוא האיש שהוא בעצם רוצה להשאיר הלאה. עם האחרים אין לו מה לדבר, כי הם חלק מהסיפור הזה. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. כי מלאה הארץ חמס, דווקא למה הוא לקח את החמס, כתוב שגזר דינם נגמר על הגזל דווקא. גזל זה משהו שהוא מאוד... והנני משחיתם את הארץ. אז הפירוש, מה זה הנני משחיתם את הארץ? אז זה מן הארץ, כאילו אני משחית אותם מהארץ. אבל חז"ל דורשים פה ממש כפשוטו, אני משחית אותם יחד עם המבול כל כך היה עוצמתי, שהוא גם מחק חלק מפני הקרקע. כן, שלושה טפחים, כמה כתוב כאן? כן, שלושה טפחים. שלושה טפחים זה מושג. זה לעבוד. שלושה טפחים, זה כאילו... אמרנו קודם שהארץ הייתה מושחתת, ברמה כזאת שכנראה גם הבעלי חיים, ואולי גם האדמה עצמה, כן, דמי אחיך שזועקים אליי מהאדמה, אולי גם האדמה עצמה כבר כאילו, איך אומרים, נטמעה, התלכלכה, לא יודע איך לקרוא לזה בחטא, וצריך גם להוריד חלק ממנה. עשה לך תיבת עצי גופר, זה סוג של עץ, כן, זה מזכיר קצת גופרית, שזה הדין שלהם למחות בגופרית, קינים תעשה את התיבה, קינים זה מדורים, ככה התרגום פה אומר. זאת אומרת שהתיבה תהיה עם כמה קומות, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. מה זה וחפרת? תצפה אותה, תאטום אותה עם כופר. כופר זה זפת. מדהים, עד היום החומר איתום הכי טוב זה זפת. תאטום את התיבה עם זפת, כי עץ זה חומר שהוא סופג מים, נכון? אז תבנה אותה מעץ כדי שהיא תצוף, ותצפה אותה בכופר. רש"י פה משווה בין זה לבין התיבה של משה רבנו, נכון? תיבה של משה היה חומר חמר מבפנים וזפת מבחוץ, כי המים לא היו כאלה חזקים. ופה זה מבול, אז צריך זפת משני הכיוונים, וגם שמשה רבנו לא יריח את הריח הזה. וזה, תראו, זה מדהים, זה שחזל משווים פה בין התיבה של נוח לתיבה של משה, זה אומר שמה? זה לא סתם טכני. פה היה זפת, לא פה היה... רוצים להגיד לנו שזה כאילו במהות דומה. יש משהו בין התיבה של משה לבין התיבה של נוח, כאילו... במצרים שם כולם בשיעבוד וכולם בזה, ויש אחד שכאילו בא להושיע את העולם, איזה מין תיבת נוח כזאת של מצרים. משה רבנו גדל, כאילו בתוך כל השיעבוד הוא גדל כמו מלך, ואז הוא מנהיג את עם ישראל. וזה אשר תעשה אותה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה או 30 אמה קומתה, ממש כאילו תיאור מדויק. צוהר תעשה לתיבה, ראיתי פעם בחסידות מדברים על זה שהפעם הבאה שבתורה נותנים מידות מדויקות, איפה זה? למבנה. משכן, בית המקדש, זה מדהים. אז תיבת נוח זה כאילו בית המקדש של העולם. זה בית המקדש העולמי. עוד שלפני התורה, לפני מתן תורה, לפני עם ישראל, לפני הכל. ואחרי זה, האמת שבבית המקדש יש גם משהו אוניברסלי כזה, כללי, נכון? כתוב שכל העמים יבואו לבית המקדש. צוהר תעשה לתיבה, זאת אומרת, חז"ל אומרים פה שצוהר זה או חלון או אבן טובה. האמת שמה אתה אומר זה? חלון או מה אתם אומרים? חלון או אבן טובה? חלון. חלון, איך אתה יודע שזה חלון? בהמשך כתוב, נכון? ושילחת עונה, פותח את החלון, את החלון הטבע שעשה. אז תמיד התקשיתי בזה, מי שאמר אבן טובה זה כאילו האבן טובה מהירה להם, לא ידע שיש חלון, אחרי זה כתוב שיש חלון. אז כנראה ש... ברור שהוא ידע, כנראה שזה מעבר לחלון. הוא טוען שגם הייתה אבן טובה שהעיר עליהם, כאילו מעבר לחלון. במבול עצמו לא יכלו לפתוח את החלון. צור תעשה לתיבה ולעמה תחלל מלמעלה, זאת אומרת, התיבה היא לא, היא הולכת ומשופעת. כן, כמו גג רעפים כזה שעושים אותו משופע, שהמים ירדו. ופתח התיבה בצידת הסים, תחתיים, שניים ושלישים תעשה. לעשות את זה שלוש מדורים, שלושה מדורים, כאילו... חז"ל פה אומרים שבקומה העליונה זה האדם, בקומה האמצעית זה הבהמה, ואחרי זה הזבל, אם אני לא טועה, נכון? כן, אלוהים לאדם, עליונים לאדם, אמצעים למדור, למדור של הבהמות, ותחתיים לזבל. ואני הנני מביא את המבול מים. מה זה מבול? כתוב, חז"ל פה דורשים, רש"י פה מביא הרבה מבול, שבלבל את הכל, שבלה את הכל, בבל. ואני מביא את המבול מים על הארץ, לשחל כל בשר שברוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגווע. והקימותי את בריתי איתך, ובאת לתיבה, אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך איתך. אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך איתך. עושים פה הפרדה מגדרית, נכון? בין הגברים לנשים. אז הוא מחזל שבאמת הם נאסרו בתשמיש המיטה. מפה לומדים שבזמן צרה אסורים בתשמיש המיטה. ומכל החיים, מכל בשר שניים, מכל תביא לתיבה להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו. אנחנו יודעים שזה היה יותר משתיים, אז רש"י אומר מינימום שתיים, כן? המספר המינימלי זה שתיים. מהעוף למיניהו, מן הבהמה למיניהו, מכל היום שנדבר למיניהו, שתיים, מכל יבוא לך להחיות. ואתה כך לך, זה כאילו לוקחים מהטבע, לוקחים את המינימום שבמינימום שבמינימום בשביל להמשיך אחרי זה את העולם, וכל העולם צריך בעצם להיחרב. ואתה כך לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. וואלה, זה עבודה קשה, הוא צריך לבנות את התיבה, להביא את כל האוכל, לארגן את כל הלוגיסטיקה של הסיפור הזה. והיה אסנוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. התחיל לבנות את התיבה, אומר פה רש"י, זה ה... שני, ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך לתיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, מה שאמרתי לכם, בדור הזה, צדיק לפניי בדור הזה. אז גם כאן ידרשו את זה לגנאי ולשבח. ומה זה צדיק? מה הצורם פה קצת בפסוק הזה? כי אותך ראיתי צדיק תמים לפניי, צריך להגיד, נכון? אז אומרים, פה זה הנהגה הידועה להגיד מקצת שבחו של אדם בפניו. מכל הבהמה התאורה תיקח לך שבעה, פה זה עכשיו הפירוט, קודם אמרנו שניים במינימום, עכשיו מפרטים, מכל הבהמה התאורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, מן הבהמה שלא תאורה היא, חז"ל פה אומרים שאדם צריך לדבר בלשון נקייה, לא אומרים בהמת מאה, מהבהמה שלא תאורה, התורה מעריכה בזה. שניים איש ואשתו. עכשיו, מה זה הבהמה התאורה? מאיפה יש בהמות תאורות, לא בהמות תאורות? בוא נה, מדובר פה בנוח, הלו, מה... כאילו, יורד דעה, מה זה? אז אומר פה רש"י, עתידה להיות תורה לישראל, למדנו שלמד נוח תורה. מה זה למד נוח תורה? מה זה למד נוח תורה? האבות, תגיד, האבות, בסדר, למדו תורה מנשמתם, משורשם, לא יודע, מה זה נוח למד תורה, כאילו? כנראה שיש דברים כאלה שהם... הם, הם, חלק בתורה שהוא יותר במציאות, זה כמו הגזל והעריות, אז גם דברים קצת יותר שהם פחות כאילו איזה הנהגה טבעית של העולם, אבל גם הם, כנראה בהמה תאורה ובהמה טמאה, אני אומר את זה בסברה, כנראה זה משהו שהוא כאילו יותר מושרש במציאות מאשר דינים אחרים, ואפשר כאילו גם לפני מתן תורה אפשר איכשהו לחוש את הדבר הזה או לראות את הדבר הזה. לא יודע, יש כאלה מפרשים שהבהמות התאורות הן יותר, קצת יותר מעודנות, נכון? בעופות אומרים את זה, יש עופות דורסים. אז אולי זה משהו שכאילו אפשר להרגיש אותו גם בלי מתן תורה, כאילו, גם בלי... הרי בסופו של דבר התורה קדמה לעולם, כן? ההסתכל באורה איתה, חז"ל אומרים, עוברה אלמה. אז יש דברים שאנחנו כאילו קשה יותר להשיג אותם, יותר רוחניים, יותר... אבל כנראה שיש דברים בתורה שיש להם יותר איזשהו הכרה או ביטוי בטבע. ואת זה גם נוח ידע ללמוד, כאילו, זה, בבחינה הזאת הוא למד תורה. גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכר ונקבה, אז אומר פה חז"ל שבאוף השמיים לא חילקו כאילו בין תאורים לתמים, אבל זה גם הכוונה רק תאורים. לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני. עוד פעם זה כתוב, כן, שהוא עושה. הנה, אז רש"י אומר פה זה ביעתו לתיבה. אולי ביעתו לתיבה פה זה לא אומר שעוד שנייה יהיה כתוב שהוא נכנס ממש. אבל ביעתו לתיבה פה... פירושו שהוא נכנס לטבע, הכניס את כל הדבר, כי קודם אמרנו שהוא עשה את הטבע. הוא נכנס, הוא הכניס את האנשים, הכניס את החיות, את האוכל, את כל הציוד שצריך. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני, ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. זה חשוב שהתיארוך פה של שנת המבול, זה בשנת 600 לנוח, ומתי, אחרי זה רש"י עושה את החשבון הזה, מתי הוא התחיל ללדת? באיזה גיל נולד לו הבן הראשון? בגיל 500. זאת אומרת שהבן הבכור שלו היה בן 100 במבול, נכון? זה בעצם יפת. יפת היה בן 100 במבול, ילד. היה לו ילד בן 100, תינוק. עם מטרנה עוד. בגיל, כשאתה חי עד גיל 900, אז גיל 100 זה ילד, גיל ההתבגרות. ונוח בן 600 שנה והמבול היה מים על הארץ, ויבוא נוח ובניו אשתו ושני בניו איתו אל התיבה, גם פה, אתם שמים לב? ויבוא נוח ובניו אשתו ושני בניו, כי זה מחולה גברים ונשים, מפני מי המבול, או. פה זה המדרש הידוע, אני תמיד נוהג להגיד. אז טוב, דיברנו על חזל שכאילו כל הזמן מבקרים את נוח, אז מפני מי המבול, גם פה חזל, אף נוח מקטני המנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שתחכו המים, נכון? ככה פה רש"י אומר, שהוא בעצם עד הרגע האחרון לא באמת האמין ממש את הקדוש ברוך הוא, אמר יאללה בוא ננסה, 120 שנה נעבוד, נבנה תיבה, אבל נראה אחרי זה באמת אם יהיה, הוא לא האמין עד הסוף. כשבן אדם לא מאמין עד הסוף, גם לא יכול להחזיר בתשובה. הרי התיבה, רש"י אומר פה שהרבה רווח והצלה לפנה, ולמה הוא בנה תיבה? כדי שאולי יחזרו בתשובה, נכון? אבל אם אין מחזיר בתשובה, אז לא יחזרו בתשובה. ואם אתה לא מאמין עד הסוף שהולך באמת להיות מבול, אז אתה כנראה גם לא יכול בדיוק להחזיר בתשובה. אז זה הפשט, אבל עכשיו אני אומר משהו ממש, זה פרשה כפשוטה, שיעור פה אני אומר משהו ממש ממש לא פשט, אבל בחסידות, תמיד אוהבים לסנגר, כן, על כולם. אז ראיתי פעם איזה פירוש, אף נוח מקטני המנה, איך אמרנו, אף נוח מקטני המנה היה, מאמין ולא מאמין שיבוא המבול. אז אומרים, צריך לקרוא את זה אחרת. לא אף נוח מקטני המנה היה, מאמין ולא מאמין. צריך להעביר את הפסיק. אף נוח מקטני המנה היה מאמין. הוא האמין בקטני המנה. לא הוא היה מקטני המנה. נוח האמין בקטני המנה. ואז, ואינו מאמין שיבוא המבול. לא מאמין ולא מאמין. אף נוח מקטני המנה היה מאמין, פסיק. ואינו מאמין שיבוא המבול. ולא נכנס לדבר, שתחכו המים. פה זה לימוד זכות גדול על נוח. הוא האמין בקטני המנה, ולכן הוא לא האמין שיבוא המבול, כי הוא האמין עד הרגע האחרון שהוא יכול להחזיר בתשובה. ברגע שהוא אמר, אין ברירה, אז הוא נכנס. אז זה רב לוי יצחק מברדיצ'ב על נוח, כאילו. זה לא שלו, זה של מישהו בחסידות, לא זוכר אפילו מי אומר את זה. טוב, שניים באו אל נוח, אל התיבה, זכר ונקבה רש"י אומר שהם באו מעצמם, החיות הרגישו את המבול. כאשר ציווה אלוהים את נוח, ויהי לשבעת הימים, חז"ל אומרים שזה שבעת ימי אבלו של מתושלח, נכון? שהקדוש ברוך הוא חיכה עם המבול. ולשבעת הימים ומאה המבול היו על הארץ. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, בשבעה עשר יום לחודש, ביום הזה נפקעו כל מנות יום רבה, והרבות השמיים יפתח. יש פה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, מחלוקת ידועה בראש השנה. האם החודשים פה זה כאילו החודשים שאנחנו מונים מתשרי או מניסן בעצם, נכון? ובמילים אחרות, מדי נברא העולם גם, ויש שם סדרת מחלוקות בין רבי אליעזר אומר שהכל היה בתשרי, ואז אם החודשים הם לפי תשרי, אז בחודש השני זה חשוון. נכון? זה יוצא טוב תמיד עם התאריך שלנו, כי תמיד פרשת נוח קוראים אותה בחשוון, וגם זה מתאים עם מה? מתאים עם הגשם קצת יותר. נכון? ניסן, יער, תגיד שביער ירד מבול, וכאילו... לא שמבול זה העונה הרגילה, בסדר, זה הכל שם מתבטל, אבל עדיין יותר מתאים ב... אז לכן רש"י פה... הוא מזכיר מדי פעם את רבי יהושע, אבל הוא הולך פה על רבי אליעזר, שהכל היה מתשרי, ובחשוון בעצם התחיל המבול. אז ב-17 בחשוון, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים יפתחו, ויהיה גשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. בעצם היום זה בא נוח ושם יפחה ויפת לנוח, ואשת נוח, עוד פעם, הכל ממש איתתי. הכל פה זה בנים ובנות נפרד, ואשת נוח ושלושת שני בניו איתם אל התיבה. אמה, וכל החיה למינה, וכל הבהמה למינה, וכל הרמס הרומס על הארץ למינהו, וכל העוף למינהו, כל ציפור, כל כנף. ויבואו נוח אל התיבה, שניים שניים מכל הבשר שבורו החיים, והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים. אז גם עוד פעם, מהמינימום זה שניים, ויסגור אדוני בעדו. כן. על הפסוק, ויהי הגשם על הארץ, מה זה ויהי הגשם? איך צריך להיות כתוב, ויהי מה? מבול, מה זה ויהי הגשם? אז אומרים חז"ל, רש"י מביא פה, שרש"י, שהקדוש ברוך הוא כאילו הוריד, התחיל את זה בגשם, הוא אמר, עדיין יחזרו, אולי נתן להם עוד צ'אנס, אחרון. אולי הם יחזרו בתשובה, אז יהיה גשם ולא יהיה. רואים פה כל הזמן שיש, הקדוש ברוך הוא כל כך קשה לו לתת כזה עונש לעולם, בסוף אין ברירה, אז נותנים, אבל הוא כל הזמן נותן נקודות מפלט. אז הגשם הזה זה נקודת המפלט האחרונה. שלישי, ויהי מבול 40 יום על הארץ, וירבו המים, ויסעו את התיבה, ותרום, מעל הארץ. והגבירו המים והרבו מאוד על הארץ. מה זה בתרו מעל הארץ? בתחילה צריך מים, אז זה מתמלא עד איזה גובה מסוים, הרי הטבע קצת שקועה בתוך המים, כן? אז זה מגיע לגובה כזה שכבר הטבע מתחילה לצוף. והגבירו המים והרבו מאוד על הארץ, ותלך הטבע על פני המים. והמים גברו מאוד מאוד. יש פה הרבה פס, כאילו, גברו מאוד, גברו מאוד מאוד. ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. האברסט. 15 אמה מלמעלה גבו המים, מעל הערים, כאילו, ויחוסו הערים. ויגבה הכל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה וכל אשר שורץ על הארץ, וכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחורבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מהאדם, עד בהמה, עד רמז ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישרך נוח ואשר איתו בטבע. אומרים פה חז"ל שהדגים לא מתו. הדגים לא מתו, זה מעניין. הדגים, כאילו כל הסיפור של הים, זה כאילו, איך אומרים, זה חיות בראשיתיות כאלה. הרי החיות שהיו לפני, נכון, מוצאים כל מיני דינוזרואים וכל מיני כאלה, ואני, אתה אומר, יש פירוש כזה שזה כאילו הכל מלפני המבול, נכון? אתה יודע מה היה? זה נמחה, גם זה מסביר קצת את התופעה של השנים, כי היום והלילה פה שבתו. אחרי זה נראה בהמשך, שלא היום ולילה, אם לא היום ולילה, אז גם לא היה זמן, אז כאילו התאריך הפסיק. אז זה מסביר המון דברים כאילו ב... מעבר לזה שכל בריאת העולם אנחנו לא מבינים בזה כלום, כן? אז אפשר להסביר את זה כבר שם. אני רק אומר שבים באמת מוצאים חיות מאוד 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 מיוחדות בים, וכאילו צריך לחשוב על זה שהים לא עבר את ה... כל מה שבמים לא עבר את התהליך של המבול. העולם כביכול נברא מחדש במבול. וכל מה שקורה מתחת למים, באוקיינוסים וכולי, זה כאילו משהו מאוד בראשיתי כזה. אז רש"י אומר פה ש... ולא דגים שבים. כל אשר בחורבה, בחורבה זה ביבשה, אומר פה התרגום. מתו, אבל הדגים שבהם נשארו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מהאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו בטבע. מה זה אך נוח? רק נוח. נכון? אך זה מיעוט. רק נוח נשאר בטבע. חז"ל אומרים אבל בדרש שאך נוח זה מלשון אך, איה. אך מלשון, כן, נכון, בן אמקוב, אך. אני צועק, אז גם הוא. הוא איחר את המזונות שלו לאריה, רצה להרוג אותו. ויגבירו המים על הארץ 50 ומאת יום. 150 יום, חוץ מ-40 יום של ההתחלה, המים עדיין גוברים. זה 150 ועוד 40, זה 190 יום. ואחרי זה חשוב לתאריכים פה. ויזכור אלוהים את נוח. זה איפה, מאיפה אתה מכיר את הפסוק הזה? ויזכור אלוהים את נוח. לא, מאיפה אתה אומר אותו? אומרים את הפסוק הזה חוץ מהפרשה. ראשונה, זיכרונות. זה הפסוק של הפסוקים הראשונים של זיכרונות. ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיים ואת כל הבהמה אשר איתו בטבע. ויעבר אלוהים רוח על הארץ. מה זה רוח? רוח בדרך כלל זה מביא גשם, זה לא מפסיק גשם. רוח הכוונה כאילו נייחה. אומר פה רש"י, רוח תנחומים והנחה, רק קיצור הקדוש ברוך הוא הרגיע את העולם. וישוק, איך כתוב כאן? שנייה. כן, וישוקו המים. מה זה וישוקו? כמו חמת המלך שכחה. נרגעו המים. אומר פה התרגום, ונחו מיה. כן? וישוקו המים מתורגם ונחו מיה. ויסחרו מעיינות תהום רבה. הרי חוץ מהמבול והגשם מלמעלה גם נפתחו כל מעיינות תהום. אז הם נסגרו כמו סכר. כן? סכר זה כמו סגר. החף והגימל מתחלפות. ויסחרו מעיינות תהום וערובות השמיים. ויקלה, מלשון קליעה, נסגר. ויקלה הגשם מן השמיים. וישוב המים מעל הארץ הלוך ושוב. ויחסרו המים מקצה 50 ומאת יום. כאילו רק אחרי 150 יום, המים מתחילים לרדת, כן? ואז מתחיל בעצם תהליך חדש. והחסרו המים מקצה 50 ומאת יום. ותנח הטבע בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש, על הרי הררת. פה מתחיל בלגן. אני אעשה את זה מאוד מהר. מתחיל בלגן של חשבונות. מה זה החודש השביעי? אמרנו שהחודש הראשון זה תשרי, אנחנו הולכים כמו רבי אליעזר בחשבונות. אז מה זה החודש השביעי? אם החודש הראשון זה תשרי, בוא נעשה חשבון, תשרי, חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן. נכון? זה ניסן. אבל רש"י אומר, בחודש השביעי, סיוון. והוא שביעי לכסלב שבו פסקו הגשמים. רש"י פה, יש לו חידוש. זה על פי חז"ל במדרש. מה החידוש לו? שהשביעי פה זה לא להתחלת המניין, כמו שאמרת שני, אלא זה סרגל חדש. זה חודש השביעי להפסקת הגשמים. בסדר? אחרי זה עוד יותר מסתבך, עוד שנייה אני אגיד לכם למה. אני אעשה פה סדר כזה מהיר. ותנח הטבע בחודש השביעי, ב-17 לחודש על הרי הררת, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. כלומר, הם הלכו וירדו, ירדו, ירדו. בעשירי, באחד לחודש, נמרו ראשי הערים. עכשיו, מה זה עשירי? עכשיו כבר יש שתי אפשרויות. או שזה עשירי למה? לתשרי, כאילו לתחילת הגשם, נכון? או, סליחה, לפי הסרגל הרגיל של, שאמרת השני, זה שני לתשרי, נכון? תשרי חשבן, זה עשירי. או שזה עשירי לכסלב, כמו שהשביעי זה שביעי להפסקת גשמים, אז גם העשירי זה להפסקת גשמים, נכון? בוא נראה מה רש"י אומר פה. זה אב, שהוא עשירי למר חשבן שהתחיל הגשם. זה עוד חשבון. זה כאילו יש פה שלוש חשבונות בתוך המניין פה לפי רש"י. יש חשבון אחד של, אומרים לך, בחודש השני ירדו גשמים. שני למה? שני לתשרי, נכון? בסדר? החודשים מתחילים מתשרי, לפי סוג אחד של ספירה. אז החודש השני זה חשבן. אחרי זה אומרים לך חודש שביעי, חשבת שזה גם לתשרי. זה שביעי למה? להפסקת גשמים. הוא שביעי, אם אתה מתחיל את כסלב ראשון, שבו יהיו הפסקת גשמים, נכון? עכשיו אתה אומר, גם העשירי יהיה ככה. לא? העשירי זה לחשבן, שבו התחילו הגשמים. בסדר? שלוש מספרים. השני, החודש השני שבו התחיל המבול, זה שני לתשרי. החודש השביעי שבו הפסיק הגשם, או התחילו לרדת המים, זה עשירי למה? זה שביעי למה? שביעי לכסלב, שבו הפסיקו הגשמים. והעשירי עכשיו, זה עשירי לחשבן. לא לזה ולא לזה, לא לתשרי ולא אלא לחשבן. וכל הסיפור הזה, אני ממש מקצר, זה רש"י פה, שני רש"י מאוד ארוכים, כל הסיפור הזה רש"י נאלץ להגיד, כדי שזה יצא טוב עם החשבונות של סוף המבול. אחרת, אם אתה לוקח את ה-150 יום שירדו המים, ועוד 40 יום, זה 190 יום, ועוד כל הדברים שצריך פה עם היונים, ועם כל הללכת הלוך וחזור, אתה לא תגיע לחודש השני של שנה הבאה, כמו שהתורה מגיעה כאן. לכן רש"י כאילו מצמצם את זה. בסדר? באיזושהי צורה. טוב, אז אמרנו על הזמנים פה. ותנח התיבה בחודש שביעי, ב-17 לחודש על הרי הררת, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, בעשירי באחד לחודש, נראו ראשי ערים. ואם מקץ 40 יום, אגב, המים היו 15 אמות, עוד חשבון אחד קטן שאני חייב לעשות, בזה נעצור את החשבונות. המים היו מעל ראשי ערים כמה? 15 אמות, נכון? ולפי החשבון של רש"י, לקח להם חודשיים לרדת מאז שהם התחילו להיחסר, מהחודש השביעי עד החודש העשירי, לקח להם חודשיים. החודש השביעי זה יוצא סיוון, ומהחודש העשירי זה יוצא אב. אז סיוון, תמוז, אב, זה יוצא, כאילו עד תחילת אב, זה סיוון תמוז בעצם, זה 60 יום. ב-60 יום, המה ירדו 15 אמה, נכון? אז כמה זמן לוקח לאמה לרדת? 4 ימים. לפי החשבון הזה שלכל אמה לוקח לרדת 4 ימים, רש"י מגיע לחשבון שהטבעה הייתה שקועה במים 11 אמות. אבל לא ניכנס לזה, מי שרוצה שיראה בפנים. ואם מקץ 40 יום, יפתח נוח את חלון הטבעה אשר עשה. 40 יום למה? מהרגע שנראו ראשי הערים, בסדר? המים ירדו, 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 נראו ראשי הערים, הופ, התיבה נחה על הרי הררת, אז הוא מחכה עוד 40 יום שהמים קצת יירגעו, ואז הוא פותח את חלון התיבה. ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, ויצא הצוב השוב, עד יבושת המים מעל הארץ. העורב לא עוזר לו, כן? העורב, הוא שולח את העורב, הוא מנסה כאילו לקבל מזה איזה מידע, העורב מסתובב שם, הולך, בא, הולך, לא נותן לו מידע. חזל דורשים פה שהיה פה איזה חשד של העורב וכו'. וישלח את הטוב, הוא רואה שהעורב לא עוזר לו. עורב תמיד זה נשמע משהו יותר רע, נכון? וישלח את היונה מאיתו. אגב, וישלח זה לא פעולה של שליחות. הוא לא שולח אותה לאיזה שליחות. הוא משלח אותה. כאילו, תלכי. ולפי זה רוצה לראות, היא הולכת, היא חוזרת, מה היא מביאה, מה... בסדר? ככה רש"י אומר פה. וישלח את היונה מאיתו לראות, הקלו המים מעל פני האדמה, אולי המים קצת ירדו. מה זה הקלו המים? מה זה הביטוי הזה, הקלו המים? זה נגמרו, נכון? ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ואתה שובל עליו לתיבה, כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו, אל התיבה, וישלח אותה, הוא שילח אותה קודם, ועכשיו הוא שולח את ידו להביא אותה. ויחל עוד, מחכה שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותובל לבנה עלי את ערב, הנה עלי זית, טרף, בפיה. מעניין, כן? אז בפעם השנייה הוא שולח את היונה אחרי עוד שבוע. הוא משהו גם פעם הראשונה אחרי העורב הוא חיכה שבוע, כי מה זה שהוא מחכה עוד שבוע? והיכל עוד שבעת ימים אחרים, אחרים על מה? לא כתוב לפני זה שהוא חיכה שבוע. אז חזל אומרים פה שגם בפעם ראשונה הוא חיכה שבוע. ותבוא אליו הנועה לעת ערב, הנה עלי זית טרף בפיה, וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. כן, אחרי שהיא מביאה לו עלי זית. מעניין, יש פה רשי ממש מדהים. מה זה עלי זית טרף בפיה? נראה לי שרשי אומר שהיונה הזאת הייתה זכר, ולכן לפעמים קורא לזכר, לפעמים נקבה. זה היה יונה ממין זכר, מה שאומרים במשנה יון. נכון, במשניות קוראים לזה יון. ליונה ממין זכר קוראים, אם גמרא אומרת שעושים תחרות בין יונים, אז איך אדם אומר לחברו? זה בגמרא בסנהדרין, שהמשנה בסנהדרין, אם תקדם יוני ליונך, או יוני ליון, משהו כזה. אז, אבל פה, רשי אומר פה שהיונה הזאת הייתה מזכר, ולכן הוא משתמש בלשון זכר. כנראה שרשי הבין, אולי אני טועה, אבל ככה אני מבין, מה זה עלי זית טרף בפיה? כאילו היה צריך להגיד עלי זית טרפה בפיה, זה פעולה של היונה, עלי זית טרפה בפיה, אז למה אומרים טרף? כי הוא זכר. אבל התרגום לא אומר ככה. התרגום אומר שטרף זה שבור, זה תיאור על העלה, זה לא פעולה של היונה. נכון? מעניין, אני... אתה רואה? רש"י אומר פה טרף חטף. זה כאילו פעולה של היונה, ואז הוא אומר למה אומרים את זה בלשון זכר? כי כנראה זה הזכר. טוב, וגם אם זה זכר, למה פעם הוא קורא לה בלשון זכר ופעם בלשון נקבה? זה לא צריכתי להבין למה... יש דברים שמשתמשים בהם גם לזכר וגם נקבה, אבל פה זה כאילו רשי, לא, טוב, לא יודע. ותבוא אליו הנועה לעת ערב, הנה עלי זית טרף בפיה, וידע נוח, כי קלו המים מעל הארץ. וייחל עוד, מעניין, קודם היה וייחל פה, וייחל, מה זה? רשי אומר שזה תבנית של ויפעל. וייחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד, ואז הוא מבין שמה? שכבר אין מים על פני האדמה, היא יכולה להסתדר לבד, והיא באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש חרבו המים מעל הארץ, כאילו הארץ מתייבשת, אבל עדיין יש בוץ, ועשר נוח את מכסי הטבע, והיה והנה חרבו פני האדמה. לא, אז למה הוא לא הולך? אז חזל פה אומרים שהיה עדיין טיט כזה על האדמה, הוא לא יכול ללכת, אז לכן הוא מחכה עוד, ובחודש השני בשבעה ועשרים לחודש יבשה הארץ, נגמר המערכת של המבול, זה התחיל בחודש השני בשבעה עשר יום, וזה נגמר בחודש השני בשבעה ועשרים יום. זאת אומרת, שבעצם זה שנה ועוד עשרה ימים. אז אומר פה רשי שזה בדיוק שנה, כי זה בדיוק מה ששנת חמה, שיודפת על שנת הלבנה ב-11 יום, נכון? 365 במקום 354. רביעי, וידבר אלוהים אל נוח למורצה מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשבניך איתך. מה שונה פה? צא מן התיבה, מעורבב, ואתה כאילו, זהו, אז יש כבר, התירו להם את השמיש המיטה, זה כבר חיים נורמליים. העולם כאילו חזר לחיות. גם האיסור הזה של תשמיש המיטה זה כאילו, מה הוא אומר בעצם בתחילת המבול? זהו, אין קיום לעולם. העולם עכשיו, אני הורס את מה שקיים, אתה הולך להוליד לי עוד ילדים, כאילו. אבל עכשיו שמותר להוליד ילדים, מותר לחיות, אז זה אומר שיש חיים על פני האדמה. נכון? מי עשו על זה שיר, צא מן התיבה, נכון? זה כאילו כך מתאים, הצא מן התיבה הזה. של זה לרב, במוסר אביך, הרב קוק. במוסר אביך יש לו מאמר על צא מן התיבה שם, שהוא מזכיר את זה. כאילו העולם היה מכונס, אתה בסור מרע כזה, והצא מן התיבה זה כאילו שאפשר כבר, הוא מדבר שם על הבן אדם הפרטי, אבל כאילו אתה יכול להאמין בעצמך, אתה יכול כאילו יותר לפעול, אתה לא צריך להיות בסור מרע, אתה יכול להיות בעשה טוב. צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשבניך איתך, כל החיה אשר איתך, מכל בשר בעוף ובעוף, כל המרס המומס על הארץ, היצא איתך. תוציא אותם, היצא. כן, רשי אומר פה שהיצא זה כאילו, או שהם יצאו, או שהם ירצו לצאת לבד, מעולה, אם לא, תוציא אותם בכוח. ושרצו בארץ, ופרו ורבו על הארץ, הנה משהו, כמו שהוא התיר לבני אדם את השמיש המיטה, הוא נותן להם עכשיו עוד איזה ברכה. זה ממש דומה לבריאת העולם קצת, נכון? בששת ימי בראשית הוא אומר להם, פרו ורבו. אז זה ממש כאילו בריאת עולם מחודשת כזאת, של אחרי המבול. ויצא נוח ובניו ואשתו ונשב בניו איתו. מעניין, תמיד אני שאלתי את עצמי, פתאום עוד פסוק שמפרידים בין הבנים לבנות, נכון? מה קרה? אז יכול להיות, השם מצווה אותו לצאת ביחד, אבל הוא עדיין חושש. נוח עדיין נמצא עבר עליו טראומה, כל המבול הזה, כל ההסתגרות הזאת, הוא עדיין לא מוכן כאילו להוליד ילדים. כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל הרמס על הארץ, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. מדגישים פה למשפחותיהם, אמרנו שבמבול הם שינו את בני מינם, אז פה כאילו אומרים לחזור לבני מינם, לחיות חיים יותר טבעיים. ויהי ונוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, והיה לו לוט במזבח. זו הסיבה שהוא נתן לו הרי שבעה, כך אומרים חז"ל, כדי שהוא יקריב אחרי זה קורבנות. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני ליבו, להוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מאז שהוא ננער ממי אמו, אומרים חז"ל, יש לו יצר הרע, ולא הוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. כאילו, אפשר מאוד להתבלבל בפסוק מלא, איך זה נשמע בצורה ילדותית? כאילו, נתנו לקדוש ברוך הוא איזה צ'ופר, כביכול חס ושלום, כן? השם מריח את זה ואומר, וואי, איזה יופי, וברור שהדברים פה, איך פה התרגום אומר, התרגום תמיד מרחיק מהגשמה. וקביל אדוני ברעבה יד קורבנה. קיבל ברצון, הוא הריח את ריח הניחוח, כביכול זה דימוי כזה, כן? שהוא מקבל את תפילת, בעצם כאילו יש פה איזה מין סוג של, הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא הכריב את הרוע, שהיה שכנראה לא היה אפשר, לא היה לו תקנה, אז הוא מקבל את העולם באיזה מדרגה, הוא מוכן כביכול לקבל את העולם במדרגה יותר נמוכה, נגיד, היה לו, זה כמו הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את העולם במדת הדין, ואחרי זה שיתפת את מידת הרחמים, הוא ראה שהעולם לא עומד, אז מין משהו כזה. עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה איזה מין נשורקה, ומוכן קצת להבין, כאילו, או יותר להתחשב, נקרא לזה, שהמציאות היא מציאות מורכבת, ומורכבת גם מדברים שהם לא הכי אידיאליים. יש פה יצר הרע, יש פה עוד דברים. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, כמה ביטויים יש פה? שש, שישה ביטויים, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף. אז אומרים חז"ל שזה ממש כאילו שש עונות כאלה. אנחנו יודעים על ארבע עונות, נכון? אז מבחינה חקלאית יש שש עונות. מתי תזורע את זה, מתי תזורע את זה, מתי יורד גשם כזה, מתי, כן. זה מחולק הרבה יותר מאשר סתם קיץ, חורף, סתיו, אביב. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, יום ולילה, לא ישבותו. מפה אומרים חז"ל שהיום והלילה שבתו בימי המבול, כאילו הפסיק הימים. ויברך להם את נוח ואת בניו ואמר להם פרו ורבו מילאו את הארץ. גם נראה לי רש"י פה אומר שקודם הפרו ורבו זה היה מין ציווי כזה, עכשיו זה ברכה או ההפך. יש פה מימד של ברכה שתהיו הרבה ויש פה מימד גם של ציווי שצריך עכשיו להמשיך את העולם. ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. אומרים חז"ל שבזמן המבול הבהמות והחיות היו אוכלות את האדם. היראה של החיות מהאדם היא מהרוממות שיש לאדם על הבעלי חיים. הרוממות המוסרית, הרוחנית. ברגע שהאדם יורד, הוא יכול להיות יותר גרוע מבהמות. בהמה לא רוצחת. בהמה לא עושה כל מיני דברים רעים. כאילו היא חיה בצורה טבעית. האדם יכול להיות מעל הטבע, וגם בגלל הבחירה שלו יכול להיות גם מתחת לטבע. בגלל שהוא ירד, אז המורה הרגיל שיש על של הבהמות על האדם ירד. עכשיו מחזירים את זה. בכל אשר תימוס האדמה בכל דגי הים, בידכם ניתנו. כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק כסף נתן לכם את כל. מעניין. לאדם הראשון היה מותר, הוא היה צמחוני. העולם היה כאילו מאוד 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 גבוה, אבל זה לא עבד. לפעמים כאילו כשהעולם מאוד מאוד גבוה, בסוף התוצאות הן רעות. זה לא עבד. הקדוש ברוך הוא כביכול עושה בריאת עולם, כביכול שנייה, שיותר מתאימה לעולם. יותר בנייך. ואז הוא מתיר להם עכשיו לאכול בשר. מה שעד עכשיו היה אסור להם. והם הגיעו למדרגות, הם אכלו בשר בצורה הרבה יותר גרועה. אבל עכשיו, בגלל שמתירים להם לאכול בשר, צריך לתת כל מיני הסתייגויות, נכון? אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. אני מתיר לכם לאכול בשר, אבל לא עם אדם. ואך עדמכם נפשותיכם ידרוש מיד כל חיי דרשנו. לחיות אסור לאכול אתכם. וגם, זה לא שעכשיו ג'ונגל, אתם אוכלים אותם, הם אוכלים אתכם. לכם מותר לאכול בעלי חיים, לבעלי חיים אסור לאכול אתכם, וגם אסור לכם לאכול את עצמכם. ומיד האדם מיד ישחי ודרוש את נפש האדם. אומרים פה חז"ל אפילו אדם שלא עלינו, לא עלינו, שלא נדע, שנוטל את נפשו. אני אדרוש את זה ממנו. שופך דם האדם, אדם שרוצח, שלוקח דם של אדם אחר, באדם דמו ישפך. אני, זה לא עונש משמיים או בעולם הבא, או לא יודע בדיוק מה. באדם, בית דין יהרגו אותו, אני מתיר. יש את הגואל אדם ויש את בית דין. אני מתיר לאדם לקחת חיים של אדם שלקח חיים. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. למה האדם הוא כל כך מותר לו לאכול בעלי חיים ויש לו מורה של הבעלי חיים ואסור ליטול את דמו ואסור לעצמו ליטול? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. לאדם יש משהו מאוד רוחני, מאוד אלוקי, מאוד עליון. זה לא בעל חי, זה לא איזה צמח. ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו, והנה פה רש"י אומר את זה. הראשונה, הפעם הראשונה שאמר להם פרו ורבו, זה היה ברכה, ופה זה ציווי. וחזל פה אומרים, ולפי, יש פה מדרש, החזרה פה באה להגיד שמי ש... זה נאמר פה הרי בהקשר של שפיכות דם, נכון? שמי שלא עוסק בפירייה ורבייה, כאילו שופך דמים. מדהים. הקדוש ברוך הוא עכשיו כאילו הכריב את העולם, עשה איזה מין ריסית כזה, בורא עולם חדש, והוא אומר, מי שלא מקיים את העולם, ועושה את מה שצריך לעשות בעולם, בשביל שהעולם יהיה בו מלא חיים ומלא טוב, אז הוא דומה לשופך דמים. זה אדם שהורג לו עלינו, עושה את זה בקום עשה, ואדם שלא מוליד ילדים, עושה את זה בשב ואל תעשה. כאילו, בסוף בסוף, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה עולם, מלא אנשים ומלא טוב, ומלא אור, ושאור השם יאיר בעולם. ובשביל זה צריך שיהיה עולם. גם קשור אחרי זה אולי לחטא של חטא המבול וכו'. לחטא, סליחה, של מגדל בבל שיש בסוף הפרשה. טוב, הגענו לחמישי. אולי נעמוד, יש זמן לעוד אחד, לעוד קטע? שצריכים לסיים. טוב, בוא נראה עוד קטע אחד של, על הקשת ונעצור שם. חמישי, ויאמר אליהם אל נח ואל בניו איתו לאמור. ואני הנני מקים את בריתי איתכם. זאת אומרת, את הברית שקראתי איתכם, שעכשיו אני מפסיק, אני לא אביא יותר מבול על הארץ. כן? מה שהוא אמר פה. ויאמר השם את ריח הניחוח וכולי. ויאמר השם אל ליבו, להוסיף לקלל לו את האדמה בעבור האדם. אז על זה אני קוראתי איתכם עכשיו ברית. כאילו, על ההבטחה הזאת שלא יהיה עוד פעם מבול, ושמעכשיו העולם לא יהיה עוד פעם בריאת עולם כזאת. העולם ימשיך, אז אני קוראת על זה ברית. ואני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם, ואת כל נפש החי אשר איתכם בעוף, בבהמה ובכל חיית הארץ איתכם. זאת אומרת, גם עם בעלי החיים, עם כל הטבע, אני קורא את הברית הזאת. מכל יוצא הטבע לכל חיית הארץ, והקימותי את בריתי איתכם, ולא יקרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. זאת אומרת, מה יהיה הסמל הברית הזאת? את קשתי נתתי בענן, והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ. זאת אומרת, הקשת הופכת להיות מין סמל לברית ביני וביניכם. והיה בענני ענן על הארץ, מה זה? אז כאילו בפשט זה שיהיה עננים, אז פתאום תבוא הקשת. כאילו בסדר, זה דבר טבעי, כן? רש"י אומר, במשל, כשתעלה במחשבה לפניי להביא חושך ואבדון, הענן לא במובן הפיזי רק, אלא בענני ענן, זה רומז על שיש בעולם דברים רעים, וכאילו מגיע לעולם עונש, כן? כי עושה דברים של חושך, לא של אור, אז אני כביכול, יש איזה קפידה, וכאילו הייתי אמור להחריב את העולם, לא, אבל אני נזכור, על ידי הקשת זה יהיה הסמל שאני לא עושה את זה. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. והייתה קשת בענן, וריתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ, ואומר למנוע, זאת אותה ברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. מעניין, קודם כל דורות עולם, אומר פה רש"י שיש דורות שלא נצריכו לקשת. דורו של מי? דורו של חזקיהו המלך, דורו של רשב"י. הם לא היו צריכים קשת, כאילו בדור שלהם לא הייתה איזה קפידה שהקדוש ברוך הוא כעס על העולם. ובכללית אני אגיד רק משפט אחד בזה נסיים, לגבי הקשת זה כאילו דבר שגם מאוד קשה, נכון? הרי זה תופעה טבעית, נכון? יש מים, יש אור, כשיש גשם ועדיין יש אור בעולם, אז כאילו אז השבירה של קרני השמש במים יוצרת את ה... את ה... אז הראשונים כולם מדברים על זה, והצורה הכי פשטנית להסביר את זה, שבאמת ככה רמב"ן אומר ועוד, שקשת תמיד הייתה. רק פשוט הקדוש ברוך הוא לקח את הקשת הזאת ואמר, מעכשיו זה הופך להיות הסמל. זה כמו שאני ואתה קורטים ברית, ואני אומר, מעכשיו הסטנדר הזה, או השולחן הזה, זה יהיה הסימן שלנו. תמיד נכנס או משהו וזה, אופ, שולחן, אתה זוכר? אמרנו שהשולחן הזה יזכיר לנו, נכון? זה מעניין, גם הקשת... בקיצור, אז הקשת תמיד הייתה ותמיד תהיה, והיא גם נהיית בצורה טבעית. רק זה מין, הקשת הזאת שקורית בצורה טבעית, שיורד גשם, היא תמיד תזכיר לי את ה... או תזכיר לנו את הדבר הזה. עכשיו, מעניין למה הקדוש ברוך הוא לקח את הקשת, זה דבר מעניין. קשת זה דבר יפה או לא יפה? מה אתה אומר? מה אתם אומרים? מה? יפה. מעולה. מה היופי שלה? צבעים. צבעים, פתאום זה נכון? אתה כאילו לוקח... האור של השמש הוא מאוד אחיד כזה, מאוד, זה נכון? ופתאום הוא נפתח למיליון צבעים, וזה כאילו, העולם, כאילו, בעולם יש המון פנים, כל דבר אפשר לראות אותו בהמון צבעים. לפעמים אתה רואה איזה מעשה, הוא נראה לך רע, נכון? אתה אומר, וואלה, צריך לה... את התלמיד הזה צריך להעיף, את הדבר הזה צריך להכחיד. אבל תסתכל על זה קצת יותר לעומק. כל דבר, הרי זה אותה שמש. זה לא מישהו צבע אותה עם איזה מיקרון, נכון? אותה שמש, כשהקרני אור פתאום נפתח לי מיליון צבעים. צריך לדעת לראות דברים אחרת, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר. אולי זה הרעיון. טוב, שיהיה שבת שלום. בשורות טובות. עמדנו פה, הגענו עד שישי.